מגלה להם כוחות.
מה, האכילה שלהם
הייתה
לפני
הרצון? האכילה שלהם זה גילוי הרצון. זאת אומרת שעצם העובדה שהם אוכלים בבית המקדש, בלי ללמוד תורה אפילו, היה מלמד להם תורה, היה מלמד אותם תורה. כן, כמו שכתוב בתורתך בתוך מעי, כלומר האכילה, אכילת הקודשים, בגלל שזה קודשים, זה משפיע על האדם, כן, לפתוח את כל הערוצים שיש לו בנפש, וצורת האכילה, גוון האכילה, מה שהם אוכלים, כל זה משנה את כל מהותו של האדם. נמצא שעיקר הברכה האחרונה.
אפשר להגיד שהאכילה זה דרך את מאכילה של מה?
בבית המקדש,
כל
הטעמים. כן, אפשר לומר. נמצא שעיקר הברכה האחרונה הוא כדי להעלות הפרי לשורשו, שהוא בחינת רצון, רצון השם, כדי להמשיך בחינת רצון הקדושה על ידי זאת הפרי והמאכל, על ידי זה משברים כל המניעות שבעולם וזוכים לעבודת השם. ועל כן, על הריח אין צריכים לברך ברכה אחרונה. למה? אמרנו כי כל הרצון והתשוקה והחשק קדושה שעל ידי זה משברים המניעות הוא בחינת ריח. מבחינת לריח שמניך טובים. הסברנו שהריח בעצמו, הוא כבר יש לו את התכונה הזאת. בברכה הראשונה צריכים לברך גם על הריח, כדי להוציא מכוח אל הפועל, כדי להשלים שלמותו, על ידי הברכה. כי שלמות זה בעצם הוצאה מן הכוח אל הפועל, זה נקרא שלמות. אבל תכף שנשלם הריח טוב, על ידי הברכה, אין צריכים לברך עוד ברכה אחרונה, כדי להעלותו לשורשו שהוא בחינת רצון, יזכה אדם על ידי זה לרצון וחשק לקדושה. למה? כי הריח, הריח הטוב בעצמו הוא בחינת רצון וחשק לקדושה. מה? הוא כבר, נכון. זה כבר העניין, לא צריך יותר מזה. הוא כבר כולל את זה. כי כל התגברות הרצון והחשק בשעת המניעות הוא על ידי בחינת ריח. העבודה של הריח היא דווקא הדבר הזה, התגברות הרצון. כמאן דארך ריחה, כנאי. ומשם שורש הריח, על כן אין צריכים לברך אחריו ברכה אחרונה. כן, רוח, רוח זה בחינת יצירה. כן, ולא בחינת נפש. כן, יש נפש ורוח. אז זה רוח יותר גבוה מהעשייה. לכן הוא בעצם מעורר את הרצון.
אתה יכול לסכם גם הריח וצריך את האחרון?
ברכה אחרונה זה ברכה מה היא עושה? היא מחזירה את הדבר לשורש כדי להוציא עוד רצון, נכון? כמו בפרי. בפרי, כשאנחנו מסיימים לאכול את הפרי, אז אנחנו מחזירים אותו על ידי הברכה לתת לעץ עוד כוח להביא פירות חדשים. אבל הריח הוא בעצמו הוא הדבר הזה, הוא הרצון הזה, לא צריך לעורר משהו אחר, הוא בעצמו רצון. אז אם אתה אומר ברכה האחרונה, זה כאילו עשית פעמיים אותו דבר. כלומר, הריח בעצמו הוא כל כך עליון, שזה יהיה ברכה לבטלה, בעצם לומר אחר כך רצון. כי הריח בעצמו הוא הרצון. תסתכל לפני פסקה ז' בשורה השלישית. הריח טוב בעצמו הוא בחינת הרצון בקשק ביטושה. זה אומר שלא צריך. לא צריך יותר מזה. יש בו את הכל כבר. זין, 263. וזה בחינת גם המרגלים שפגמו בארץ ישראל. כי עיקר הרצון זוכים על ידי ארץ ישראל. ארץ ישראל זה בחינת רצון. למה? ארץ ישראל באיזה עולם היא? יצירה. יצירה אמרנו שזה מקביל לריח, לא למלכות. נכון? מלכות זה עשייה. בהפך, זה מזהירנפין. זאת אומרת שארץ ישראל, אפילו התכונה שלה היא תכונה של ריח, לריח שמניך טובים, כן? אז ארץ ישראל היא בעצמה בחינת רצון. שם בארץ ישראל, עיקר הערת הרצון. הערת הרצון, מה זה? זה קטר. הקטר מאיר בארץ ישראל, והשתוקקות, והכיסופים להשם. כלומר, יש פה געגועים, יש פה רצון, יש פה תשוקה. לכן היא נקראת ארץ. כן? ארץ חפץ, ככה קוראים לה. מה זה ארץ חפץ? ארץ שהשם חפץ בה, וארץ שחפצים בה את השם. כלומר, כל תכונתה של ארץ ישראל זה חפץ. זה לרצות, זה כיסופים, זה געגועים. לכן נקרא תרי ארץ בגלל הרצון שלו.
שואל איזה
יש תמיד, במילוי אלפין זה חייב שיהיה אלף אלף אלף.
כן, אבל אני נניח שפרסום את זה לעשר.
כן.
אז יוצא שכאילו כל האלף יוצאים באמצע. וקו האמצע,
נכון.
בעצם יוצא כאילו להערת הכתר.
כן.
ככה מביא את זה שם בדעת ובתבונה. שהוא מסביר שם, יש לו באורות מאוד מאוד גדול מה העניין של זה.
נכון.
וזה גם אני, זה מזכיר לי גם, כשקראתי ואמרתי את זה גם פעם שיעור שלו. רבי משה דוד ואלי.
כן.
הרב ואלי, הוא גם מביא שלמה הם לקחו איתם רימון המרגלים. הוא פה אומר, פגמו, אבל לפחות, אולי דווקא השניים שלא פגמו, לקחו רימון שהוא גם כן מסמן את הכתר, שיש כאילו, יש לו שלוש, אמרתי, אולי יש קשר.
נכון, כן, בוודאי. פשוט מאוד, ברגע שאתה רואה את הכתר, אתה רואה את הרצון. הרצון לא נעלם ממך. כלומר, ראיית הכתר זה ראיית הרצון. איך רואים כתר? צריך לימוד פנימי כדי לראות את הכתר. צריך לרדוף אחרי הפנימי. אם אתה לא רודף אחרי הפנימי, גם החיצוני לא יתגלה אליך. יש לזה ביטוי בחז"ל. כל רודפיה היא סיגוה מן המצרים. נכון? מה זה כל רודפיה? כל רודף יודקה, השיג פווקה, השיגוה. כלומר, אם אתה רודף אחרי יודקה, אתה תגלה ווקה. אם אתה לא רודף אחרי יודקה, אתה אף פעם לא תראה ווקה. זאת אומרת שבזמנים האלה של סגירה, של חושך, צריך דווקא לפתח געגועים. איך מפתחים געגועים? על ידי גילוי הרצון. גילוי הרצון זה יודקה. אז כל רודפי יודקה, כל רודף יודקה, אז רק הוא יכול לגלות את הווקה. ואז הוא ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל אם הוא לא רודף אחרי יודקה, אז גם ווקה אחד ושלום הוא לא יכול לגלות. כלומר, אין זיווג בין קודשא בריך הוא בכנסת ישראל.
זה רק שלמה, זה מזכיר לי, שבעצם לא יודע אם זה מדויק, אבל באיזה כוח האלה שלא פגמו, לא פגמו, אחד בזכות משה, אחד בזכות האבות.
קברי האבות, כן.
קברי האבות. אז אולי זה גם שתי הבחינות
האלה. מה זאת אומרת?
של הצדיק. זאת אומרת, הצדיק הוא פה מייצר אולי את יודקה. והאבות, זה צריכים לדבר, זה החלק העליון של דבר.
כן, יפה. נכון, יהושע וכלב, כל אחד לקח את הכוח שלו, אחד מתורת הרב, ואחד מתורת האב. כלומר, זה יתקשר לאבות, למוסר, לדרך ארץ, וזה יתקשר לתורה. כלומר, יהושע יתקשר לתורה, וכלב יתקשר לאבות. התכונות שלהם הן שונות. כן, יש את התורה של הרב, ויש את התורה של האבא. כן, התורה של האבא היא בעצם תורה טבעית, שעוברת באופן טבעי. התורה של הרב עוברת דרך לימוד, וצריך את שניהם. וזה באמת, כן, קשור לזה.
בסעיף ב' מדבר על החשק, ופה מדבר על הרצון.
כן.
בסעיף ז' על הרצון.
נכון.
חוץ מהאותיות, מה ההבדל בין חשק לרצון?
ההבדל בין חשק לרצון? הרצון הוא הכתר. הרצון זה השם של הכתר. הכתר נקרא רצון. החשק אין לו ספירה, הוא בעצם געגועים, הוא בעצם רצון לקבל, הוא תנועה. כן? ברצון יש כבר מדרגה, בחשק יש את הגעגוע למדרגה הזאת. צריך לחזק, כן? את החשק הזה. אדם שמחזק את החשק, מגביר את החשק אצלו, אז בעצם הוא מגלה את הרצון. זאת אומרת, מי שיש לו חשק גדול, יכול למצוא את הכתר. מי שאין לו חשק גדול במה שהוא עושה, אין לו תשוקה למה שהוא עושה, אז ההשגה שלו תהיה ביחס לתשוקה הזאת. זאת אומרת, נמוך בגלל שאין לו, או גבוה בגלל שיש לו. אז החשק יש לו בעצם יותר תנועה, זה יותר תנועתי. כן? מתחשק לי. כן? יותר מאשר אני רוצה. כי אני רוצה, זה בעצם, אני זה מלכות ורוצה זה כתר. אז זאת לא, זה לא מראה על תנועה ממשית, אלא על מציאות. אבל בחשק כן. אצל חכמי ספרד יש הרבה פיוטים עם המילה חשק. כי זה, יש בזה בעצם התעוררות ותנועה של האדם לגלות את הבחינה העליונה שנקראת רצון. לכן זה נקרא הארת הרצון. הנה פה תשימו לב בשורה השלישית. כי שם בארץ ישראל עיקר הארת הרצון. והשתוקקות והכיסופים לשם. כיסופים מלשון כסף, כסף זה חסד. להשם יתברך, בבחינת רצית השם ארצך, כן? תהילים פה. כן, זה השיעור שלי אצל מדען תורתי. אני כבר כמעט שלושה חודשים על הפסוק הזה. רצית השם ארצך. כן? יש שיעור שלם של הרב קוק על הדבר הזה. מה זה רצית השם ארצך? כן, נקראת ארץ חפץ, ארץ ישראל. וכן אמרו רבותינו ז"ל שנקראת ארץ על שם הרצון. כמו שאמרו רבותינו ז"ל בבראשית, בראשית רבה במדרש, למה נקרא שמה ארץ שהיא מרצה את פירותיה? כן? מה זאת אומרת מרצה את פירותיה? גורמת לפירות שלה להיות בבחינת רצון. והיא גם מרצה אותם. כן, לרצות מישהו זה בעצם לתת לו תנועה מחודשת. כי עד שאתה לא מרצה אותו, עד שאתה לא מפייס אותו, אז הוא סגור. לרצות מישהו זה לגרום לו תנועה מחודשת.
גם בחפץ יש את המשחק הזה.
כן.
של לחפות וחפץ כאילו המקום.
הדבר עצמו, נכון. נכון.
נשביע לכל חי רצון.
כן, בגלל ש... עשית את, את הברכה האחרונה, אתה מעורר בעצם את הדבר למקורו, אתה מחזיר אותו למקורו כדי שעוד פעם יהיה לו תנועה מחודשת. מסביע לכל חי רצון, כשאתה אוכל משהו, העיקר זה לא להיגמר שם, זה לחדש את הבחינה המחודשת של אותו דבר לשלב הבא. אז אתה מעורר בעצם רצון חדש.
זה מה שאתה קורא להחזיר לשורשו.
כן.
הבנתי את זה במילים, אבל לא הבנתי מה זה בדיוק הפעולה הזאת.
כן.
לתת לו. שוב הקודם גם פה, הייתי שהבנתי מזה,
ברוך השם. ועל כן נתברכו כמה שבטים שארצם מלאה רצון. תשימו לב, הארץ מלאה רצון. כמו שכתוב נפתלי, שבע רצון. כן? וכתיב ורצון שוכני סנה, כן? תבות על ראש יוסף וקודקוד נזיר אחד, כן? ורצון שוכני סנה. ושבטים שלא נתברכו בזה, הרי ככללם, כן? כללם יעקב, הוא כלל אותם, זה בזה, שכל הברכות של כל אחד ואחד יחולו על כולם, כמו שפרש רש"י שם. כי מי שקיבל ברכה וכתוב רצון בברכה שלו, אז יש מדרגה גדולה מאוד. לכן אנחנו אומרים תמיד יהי רצון, כן? כי התכונה של הרצון זה הדבר הכי גדול. זה בעצם משיכת האורות הכי חזקים שיכולים להיות. כשאדם יש לו רצון לעשות משהו, הוא במקום אחר, הוא בקומה אחרת. אם אתה עושה את הדברים בלי רצון, אז יש בעיה, כי אתה בעצם פועל קו. אין לך חיות, כן? בתורת החסידות תמיד מדגישים את החיות שאתה מגלה בזמן הפעולה של המצווה. ואם אין לך את החיות הזאת, אתה כמו אדם שאין לו חס ושלום רצון, אז בעצם יש שם איזה מין יובש.
אנחנו אומרים יהי רצון, אנחנו מתפללים שלמעלה יהיה...
כן, יהי רצון, זאת אומרת שכל התכונה של הרצון תתעורר בי, כן? ושהרצון שלי יגיע לפניו. כן, יהי רצון מי לפניך.
לכל יש כאן שאלות בעצם, רצון זה הכתר בזכות אבותינו הקדושים, ככה אומרים אברהם, יצחק ויעקב, כן. שזה חוכמה מלמדה.
נכון, זה צינורות, כן. לכן רצון זה לא הוציאות צינור. כלומר, משתמשים ברצון כתנועה, כמציאות, אבל אחרי זה זה גורם לתנועה. וכן הוא בברכת משה שהייתה מעין ברכתו של יעקב, כמו שפרש רש"י שם. עיקר הרצון החזק וההשתוקקות לשם יתברך זוכים בארץ ישראל. בארץ ישראל בעצם יש את התכונה הזאת שאי אפשר להירדם כאן. הרצון תמיד מתחדש. אי אפשר ללכת לאיבוד כאן. זה יכול להימשך רגע אחד או שניים, אבל לא יותר. כלומר, התכונה של ארץ ישראל זה חיים. לכן היא נקראת ארץ החיים. תכונת הגלות היא להפך, היא מוות. היא מושכת כלפי מטה. היא מושכת לאיזה מין תרדמת כזאת, לקומה כזה. כן? וארץ ישראל אי אפשר להירדם בה. תמיד יש איזה מין תנועה המשכית, בגלל שהיא ארץ הרצון. כן, אז זוכים לעיקר הרצון וההשתוקקות דווקא בארץ ישראל. למה? כי שם מאיר ומתנוצץ אל אהותו יתברך, כמו שכתבו, שאמרו רבותינו ז"ל בכתובות קופיות. הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. כן, זאת אומרת שמי שדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. כן, אין לו אלוה, זאת אומרת אין לו בעצם תנועה. אין לו את היחס, כן, שם אלוהים זה השם האימננטי, כלומר השם שנכנס אל תוך הטבע, לא הטרנזנטנטי שנשאר למעלה. אז השם אלוהים זה דווקא בארץ ישראל. בארץ ישראל יש יחס בין האלוהות, בין ההוויה לבין העולם הזה, שזה נקרא אלוהות. לכן זה השם המדויק, לא כתוב שמי שדר בחוץ לארץ כמי שאין לו הוויה. להפך, יש לו הוויה, כי הוויה זה למעלה, זה מנותק. אבל אלוהים זה בתוך הטבע, זה כאן. אז בארץ ישראל אין הוויה בלבד, אלא הוויה אלוהים. כן? פה אנחנו מגלים שאדוני הוא האלוהים. אז הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. כן? אז יש דגש על השם אלוה, דווקא אלוהים. כי הערת הרצון הוא בחינת ריח טוב, כמבואר אל, ועיקר הריח טוב והנפלא של התנוצצות אל אותו יתברך, שעל ידי זה משתוקקים וחושפים אליו ברצון חזק בלי שיעור, הוא רק בארץ ישראל. שנקראת ארץ המוריה, כן? ארץ המוריה, הר המוריה זה הר הבוסם, וגם הר המורה משהו, הנותן הוראה, הנותן כיוון, כן? המאיר, כן? המורה, כן? כל הדברים האלה אורייתא, זה אותו דבר, זה ארץ המוריה, כלומר כל ארץ ישראל נקראת מוריה, על שם ריח הטוב של הקטורת, כן, שהייתה יוצאת משם, שהיו מריחים את הקטורת ולא רק ריח חיצוני, אלא זה מעלה את האדם למדרגות שונות. אפילו החי כן מתעלה. איך כתוב שהעיזים שביריחו היו מריחות את ריח הקטורת. מה אכפת לנו שהן מריחות את ריח הקטורת ומתעדשות? כתוב ככה במשנה. כן. אז מה זה אומר? זה אומר שבעצם גם החי היה בעצם ניזון מהריח הזה ומשנה תכונותיו. כלומר, הייתה עלייה לחי עד כדי כך שהחי כביכול היה מגיע למדרגה של אדם, בוא נגיד. כן? וכמובן האדם היה עולה למדרגה עוד יותר גבוהה. הקטורת פועלת לקשר את כל המציאות, זה הריח. הריח מקשר בין כל מדרגות. בוסם, כן, זה חיבור בין אנשים. כולם מריחים את אותו דבר ומתבשמים לאותו דבר, זה איזה מין משותף שבין האנשים. זה כמו ברווח בינינו. אז הבוסם יש לו את התכונה הזאת. כן, נכון. גם אותו עניין עם הבחינה הזאת של הזרימה של יוסף, שזה בעצם קשר, יסוד, שורוק. כן, כל זה קשור לבוסם. כל זה קשור לתכונה הזאת שנקראת ריח. ריח זה יסוד ותפארת כמובן. כל התפארת עם היסוד, זה נקרא ריח. יש הרבה תכונות שם, בכל הדברים האלה צריך להבין את זה טוב טוב. כן? ריח בלי יוד, לפעמים יש כתיב כזה חסר בלי יוד, זה בעצם גמטריית פנחס או יצחק אבינו, זה ריח 208. והיוד שבפנים זה כל האלוהות שבאה בתוך המדרגה הזאת. ועל כן נכנסו ישראל לארץ ישראל בתחילה דרך הריח, דרך יריחו. כן? חייבים להיכנס דרך יריחו כי זה הריח.
הכל אותו שורש, רצון, נכון. חשק ומור זה אותו שורש.
כן, נכון. רק אחד בתנועה יותר ואחד במציאות. אז צריך להיכנס דרך הריח. אז איך נכנסים בעצם לארץ ישראל? דרך הריח. איך הנשמה נכנסת לתוך הגוף? דרך הנחיריים, דרך הריח. ויפח באפיו נשמת חיים. אז תמיד שנכנסים לאיזשהו מקום, נכנסים דרך האף בעצם. האף, הריח, הוא המדרגה המרכזית שלא נפגמה. צריך להשתמש בה. אז זה נקרא יריחו, על שם ריח הטוב, כמו שאמרו אבותינו זל על יחזקאל שם, רשי, כי שם בארץ ישראל עיקר הריח הטוב, בחינת לריח שמניך הטובים, שהוא בחינת התנוצצות אל אותו התברך, שאי אפשר לדבר בזה כלל. זה כל כך גבוה, אומר הרב, שאי אפשר אפילו לפתוח את הפה. זה דברים שהם למעלה מן ההיגיון, למעלה מן השכל, הם מדרגות שברגש הפנימי ביותר של האדם, בתכונות העצמותיות שלו, זה נקרא הריח הטוב. שעל ידי זה עיקר השתוקקות והרצון החזק.
אני לא יכול ללכות, אני לא יכול שגזרו שלא...
להבנו אותה.
לא הבנו אותה, ואז אני אומר, אדם אפשר לא פשוט להבנו אותה, ואפילו לא יקראו לי ירחיר בשם הזה.
נכון. נכון.
שמעתי אומר את זה, שמעתי לא זכלה, ומישהו פרט לידו שמצפה לכם, אחרי אסון שהיה לה לפני שנה וחצי.
כן.
מדברים על זה. שם את השם. אני לא קורא, זה שם יפה, זה שם...
כן, אסור בעצם, למה אסור לבנות את יריחו? למה הייתה גזרה שלא לבנות אותה?
היה שם איזה עניין של גשמים, מליהו.
מה זאת אומרת?
הגמרא קושרת את זה ביחד.
כן, איך זה חשוב שם?
מה העניין הזה שלא לעשות מזה דבר שהוא שניים? זאת אומרת, לשמור על הייחודיות של העיר הזאת ולא לבנות אותה. למה לא לבנות אותה? טוב, זה מבחן למחר. למה לא צריך לבנות את יריחו? תשובה. וגם בחוץ לארץ, מה שזוכים לפעמים לאיזה התנוצצות תלהות, למה בחוץ לארץ יש לפעמים התנוצצות כזאת? שהוא בחינת ריח טוב, כמן דארך ריחה, כמו אחד שיריח ריח טוב, על ידי זה מתעורר השתוקקות ורצון נפלא לשם יתברך. זה נמשך גם כן מארץ ישראל, אל תחשוב שזה בא משם. זה ריח שיצא מארץ ישראל והגיע עד לשם. ואז אתה נמשך דרך הריח וחוזר לארץ ישראל. כלומר, הריח מחזיר אותך לארץ ישראל. אתה אמור לחזור לארץ ישראל דרך הריחות, דרך הבוסם, דרך המור, דרך הר המוריה. כן? כל קדושתנו מארץ ישראל. אין דבר שמגיע משם. הכל יוצא מכאן ומגיע לשם איזה מין הערה רחוקה, שאם אתה זוכה להריח אותה, אז אתה חוזר. כי ישראל, על ידי עבודתם, ממשיכים קדושת ארץ ישראל לחוץ לארץ כידוע. אנחנו בעצם בארץ ישראל נותנים כוח לכל היהדות שם. יהדות הגלות לא יכולה לשרוד יום אחד אפילו בלי ארץ ישראל. והיום עוד יותר, בלי מדינת ישראל. כן, כי זה כבר מלכות. כן, אומנם בחלקי הראשונים, אבל מלכות. וזה, בלי זה, אין יהדות בכלל, בשום מקום בעולם. אז האחיזה של היהודים בחול, היא האחיזה בארץ ישראל, שמכאן הם מקבלים את כוחם. כן, איך אומר הרב קוק? אלה שנמצאים... אני נכנסים להם את האורות. ולהגדיר את החשק. ולהגדיר את החשק. יש פסקה של הרב קוק על ההבדל בין התורה של ארץ ישראל לבין התורה של חוץ לארץ. כן, בפרק י' ג'. מי
זוכר?
באורות, אורות התורה. כשלומדים הרבה נסתר, אומר הרב, כך הוא מתחיל את הפסקה שלו. אז כל מה שמבינים ולומדים מהניגלה, מאיר באור יקרות. כלומר, כשאתה לומד סוד, אחרי זה כשאתה לומד פשט, אתה רואה את זה באור חדש. ומתגלה הופעת הנסתר וסגולתה על כל העניינים של המושגים שבניגלה. הניגלה שלך הוא שונה לחלוטין, בגלל שלמדת הנסתר. וזוהי שיטת הירושלמי, כן? שמתוך שחסידים היו תורתם מתברכת, בגלל שהם היו בצורה כזאת, שהם היו חסידים, זאת אומרת לומדי סוד, אז התורה שלהם הייתה מתברכת. ולא רק כדברי הבבלי, זאת אומרת, זה לא כמו הגמרה של תלמוד בבלי, שתורתה משתמרת, אבל לא. ונראה שהירושלמי עוסק בחסידים יותר עליונים, שהתורה מתגדלת ומתעדרת אצלם על ידי הופעת השגות הקודש. כן? אז במחשכים או שיבני זה תלמודה של בבל. ותלמודה של ארץ ישראל זה אור גדול. אבל זה לא מה שרציתי. פה אומר, אין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל.
משפט מהזוהר שאת
כל
הזמן אומר,
נפקא מינה,
משהו כזה?
זה לא מהזוהר. נפקא מינה זה בגמרא.
לא, משהו
קשור
בארץ ישראל,
איזשהו
משפט שלי
בארץ
ישראל. תורה, משהו,
שיוצאת
מארץ ישראל.
אורייתא, מחוכמה נפיק. זה משהו אחר.
זה לא קשור בארץ ישראל?
כן, זה קשור, כי תורת ארץ ישראל היא חוכמה. זה נכון. זה לא פוס, כדי לגרור. אני נמצא את זה, אני מדלג, כנראה באורות. הגאולה עצמה. הנה. היהדות. היהדות, רעיון היהדות בגולה, בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל. בדיוק מה שאנחנו לומדים כאן. כלומר, כל היהדות בגולה, כל הרעיון שלה, זה נמשך מתוכו של ארץ ישראל. ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. כלומר, מהקשר לארץ ישראל יש תורה בגלות. ציפיית ישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית. כלומר, בגלות מצפים לישועה. והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. תראו איזה יופי. כלומר, בגלות מצפים לישועה. פה זה כבר ישועה. כן? אז זה המשיכה מכוחה של ארץ ישראל, כן? אז תמיד התנוצצות באה מכאן ומגיעה לשם. אז לכן... אבל עיקר מקום הערת הרצון שהוא בחינת ריח הטוב של התנוצצות אל אותו התברך הוא בארץ ישראל. שם זה העיקר, זה הנקודה, משם זה בא, שם זה מתחיל. פה זה קורה. ששם בית המקדש וכליו והארון עם הלוחות והקרובים העומדים בבית קודש קודשים, ששם עיקר השתוקקות הרצון והאהבה והכיסופים הנפלאים שבין ישראל לאביהם שבשמיים. כן, איך אומר הזוהר, כן, בארץ ישראל נשקה. שמיה וארעה, הדה בהדדה. כלומר, בארץ ישראל מתנשקים השמיים והארץ. יש נקודת השקה. נקודת החיבור בין העולמות היא כאן. תוכו רצוף אהבה. רצוף, כן, מה זה רצוף אהבה? לא רק שהרצפה שלו אהבה. יש רצף של אהבה. כן, מבנות ירושלים. בנות ירושלים זה כנסת ישראל, נקראת בנות ירושלים. ומשם נמשך הערת הרצון לכל אחד ואחד כפי מה שממשיך על עצמו קדושת ארץ ישראל. אז כמה שאתה קשור יותר לארץ ישראל, כך הקדושה שלך מתעלה. מכל שכן כשזוכה לבוא לארץ ישראל ממש, לא סתם בתשוקות העליונות, אלא פיזית, לשם שמיים, ולא בשביל פניות אחרות, כאשר נמצא עכשיו בארונותינו הרבים. זאת אומרת, צריך לבוא לארץ ישראל, אבל בכל זאת, פה הוא קצת קשה על אלה שבאים בשביל דברים אחרים. הרב קוק אומר להפך. הוא אומר, גם מי שבא בשביל דברים אחרים, זה אחד מהשלבים. יותר טוב מי שבא בשביל דברים זרים, במרכאות, לארץ ישראל, מאשר בשביל דברים גבוהים שישאר בגלות. כי כי עצם העובדה שהוא פה וכיפר אדמתו עמו, האדמה עושה עליו רושם, אז הוא משתנה. אז שיבוא לעשות עסקים פה, זה לא חשוב. כן? מה?
אני לא
לגמרי,
איך תדע מה פה...
נכון.
כאילו לא לקדושה.
נכון.
אני תייר מצרפת, אז הוא אומר לי, התחיל לדבר איתי, הוא אומר לי, אני תייר מצרפת. אמרתי לו, לא, זה בדיוק העניין. אתה פה, כאילו, זה שהוא כאילו תייר. הוא תייר בארץ ישראל. אמרתי לו, שזה בדיוק ההפך. אתה שם תייר, ופה אתה תושב. וביום שאתה תבין את זה, אתה תגיע לפה. אז הוא ככה ניבה לי מה שאמרתי לו.
יפה. טוב, טוב שהבהל את הצרפתי. תמשיכי להבהיל.
כי זה פתאום משנה להם את כל החשיבה.
הם חושבים שהם צרפתים יהודים.
כן. הם מתארים גם כך.
נכון. בבהילות יצאנו מצרים.
נכון. אז תמשיכי להבהיל. אבל המניעות רבים ועצומים מאוד מלבוא לארץ ישראל. כן, הנה. יש הרבה מניעות. הרבה אנשים שכל הזמן ימצאו לך כל מיני דברים שלא לבוא. פעם אחת היה זוג שאמר לי, אני לא יכול לבוא עכשיו, אנחנו לא יכולים להגיע, כי אנחנו מחכים אוטוטו שהבת שלנו תסיים אוניברסיטה ואנחנו עולים. אז אמרתי להם, בת כמה היא? הם אמרו לי, בת ארבע.
זה נראה של הגשש, כבר על המזוודות. אגב, ראיתי איזה קליפ, משהו ביוטיוב, שמראה את ההתפשטות האסלאם. ראית את זה?
כן, לא ראיתי, אבל אני שמעתי את זה.
פשוט מדהים. זה צריך לשלוח להם. תוך 20 שנה, הגרמנים כאילו מפריזים את זה, תוך 20 שנה, כל העולם, כולל אמריקה וכולל אירופה,
זה מספרים, זה אמיתי, זה לא סתם.
כן, מורה לך שם מספרים, מורה לך שגם כזה מאוד הגיוני. מורה לך שילודה, אחוז הילודה בכל מדינה כדי שיהיה התפתחות, חייב להיות גדול מ-2.1. ומורה לך בכל ארצות אירופה, ללא יוצאים מן הכלל, זה נע בגבוה, דרך אגב, צרפת זה הכי גבוה, 1.8 עד 1.3. זאת אומרת, כולם יורדים, והילודה המוסלמית באירופה, 8.1. מורה לך שם מגרף, תוך 20-30 שנה, כל אירופה מוסלמית.
היום לפי השבק הישראלי, יש 22 מיליון ערבים מוסלמים בצרפת. כשבצרפת כולה יש 65 מיליון אנשים. זאת אומרת, שליש מהתושבים הם מוסלמים. ואירופה בכלל, הייתי בגרמניה, מלא מוסלמים.
בהולנד
הייתי...
בהולנד כל ילד שני שנולד מוסלמי.
נכון. מלא, וגם אנשים מתאסלמים. חוץ מזה שיש ילודה, מתאסלמים. ראיתי בנות צרפתיות עם כל הלבוש המוסלמי, מתאסלמות. יש ערים שלמות עכשיו. יש פרסומות בטלוויזיה עכשיו בערבית, שתדעו. על בשר חלל, קוראים לזה חלל, כן? בשר כשר, אצלם זה נקרא חלל, שמשמו. כן, אז מדברים בערבית, בתוך הפרסומות, בצרפת עצמה. כן, זה לא יאמן מה שקורה שם. ומה שקרה בקבוצה, אם בכדורגל עסקינן, בזמן הזה של המונדיאל, אז הקבוצה הצרפתית היא בנויה מחצי שחקנים מוסלמים, וחצי צרפתים שאולי לא צרפתים בכלל. ומה קרה ביניהם? הרי אתם יודעים שהם סולקו מהמונדיאל. ממש בבושת פנים, המשחק שלהם היה אפס, למה? הם רבו ביניהם, המוסלמים נגד הצרפתים באותה קבוצה, ובאלימות, כן? בתוך המטוס אפילו היו מכות, ואחד מהפילוסופים היהודים היום בצרפת אמר, זה מה שקורה בזעיר אנפין, מה שקורה בגדול בצרפת, זה מה שקורה בתוך הקבוצה. כלומר, הערבים של צרפת יאכלו את צרפת. אבל גם הוא נשאר שם בינתיים.
צריכים לחזק פה את
ההתיישבות,
זה הכל. בשביל לגבור על
הכוח
הזה שם, שם אין מה
להתרבות,
הם תמיד יוכלו אותנו שם.
נכון. נתתי שיעור שבוע שעבר, אני נבהלתי מהתכונה שפיתחתי בזמן השיעור, לא יודע מה קרה לי שם. הייתי באיזה שבעה של מישהו, אבל היו מלא אנשים, רבנים, וזה מצרפת, אנשים כאלה מאוד חשובים, וכל מיני פילוסופים, אנשים כאלה בעלי. זה, והבחורה, שאבא שלה נפטר, היא ביקשה ממני לומר כמה דברים. ואני נכנסתי לאיזה מין עניין כזה על ארץ ישראל, לא יודע למה. ובתוך כדי שאני מדבר, אני אומר, וואלה, אני גומר את השיעור, אוכלים אותי. והייתי מאוד מאוד תקיף כזה, וירדתי עליהם בצורה חבל על הזמן. כדי כך שהתביישתי בעצמי אפילו, שסיימתי לדבר, היה איזה מין שקט כזה, הלכתי למקום שלי, חזרתי למקום, היה כולם היו ככה עם הראש למטה, לא ידעתי בכלל, תראה, זה איזה מין הרגשה לא נעימה כזאת, אתה לא יודע מה עשית, אם עשית בכלל, אם גרמת נזק, אם לא, אנשים לא, בכלל לא באו להגיד לי כלום, לא ישר כוח ולא כלום. כלום, שקט, מוחלט, כל אחרי זה הייתה תפילה, כאילו לא, היה כזה מין, כאילו איזה מין קור, כאילו קיררתי את החדר.
טוב
והיה, אני לא יודע מה זה גרם שם, עוד לא קיבלתי שום תגובה בכלל.
שקט אחרי הסערה.
לא יודע מה זה היה, לא יודע מה קרה שם. ואני ממש עליתי באוטו, אחרי זה הייתי, היה לי איזה מין שקט, כי אף אחד לא כבר לא דיבר. וגם אני לא דיברתי, כאילו כשאתה יוצא מאיזה סרט ככה, אף אחד לא מדבר. יש לך סרטים כאלה שאתה לא מדבר אחריהם. וחזרתי, אמרתי, וואי וואי, מה עשיתי עכשיו? אני לא יכול, אני מקווה שלא עשיתי איזה נזק או משהו. זה למה? כי הרגשתי איזה משהו פנימי, לא יודע למה, היה לי איזה מין ממש תקיפות כזאת. אני לא יודע מאיפה זה התעורר פתאום ככה. כנראה שהרגשתי שהיו אנשים שהיו צריכים לשמוע את זה. אך על ידי תוקף הרצון והחשק יכולים להתגבר עליהם, בפרט כל הרצונות לארץ ישראל. כן. החזקים ביותר, כי תכף כשרוצה לבוא לארץ ישראל, מאיר בו הערה מהערת הרצון שמאיר בארץ ישראל. כלומר, ההתעוררות מולידה גם רצון עוד יותר חזק. כלומר, עצם העובדה שהחלטת, זה כבר מתחיל לעורר בך דברים עוד יותר גדולים. ואתה פתאום משנה לחלוטין, הראש שלך משתנה. האנשים כבר לא יכולים לדבר איתך, כי אתה כבר שם, אתה כבר בארץ ישראל, גם כשאתה בחול. על ידי תוקף הרצון והחשק הבא על ידי המניות הגדולות, דייקה, בגלל שיש מניות גדולות כאלה, בגלל שיש עדיין אנשים שמנסים לקרר את אלה שרוצים לעלות, כן? על ידי זה יכולים לדלג על כולם ולבוא לארץ ישראל. זה נותן כוח גילוג כזה של... אין לך כבר, אתה לא יכול להקשיב כבר למילים האלה. הנשים שלנו, כשעלינו לארץ, זומנו לפגישה עם הרב של הקהילה, שממנה עלינו. איזה שבוע לפני העלייה, שבועיים לפני העלייה. והרב שמה פשוט ניסה לחבל בנשים, כדי שלא יעלו לארץ. ונשים, אם היא באה והיא מתחילה לבכות, הבעל כבר לא יזוז. כן. זה פשוט גרם נזק ל2-3 משפחות שלא עלו בסופו של דבר, בגלל אותו רב, שאמר להם לא לעלות, כן. שזה סכנה, שפה נאבד את כל תורתנו, שכל מיני שטויות כאלה. זה היה ממש, אנחנו זוכרים עד היום את הנזק הזה. אני אמרתי לרב הזה, יבוא יום ואתה תישאר לבד, לא יהיה לך אפילו תלמידים. לא אמרתי לו את זה כקללה. אז הוא אומר לי, למה אתה אומר לי את זה? אמרתי לו, כי אתה לא מלמד את הלימוד של הדור שלנו. זה היה לפני 20 שנה. אמרתי לו, אתה לא מלמד את הלימוד שמתאים לדור, אז אתה תישאר לבד. ראיתי אותו לפני שבועיים בחתונה, יש לו 5 תלמידים בסך הכל. כן, הוא לבד שם, באיזה ישיבה נידחת שם, אין אף אחד בכלל עם עניין. פשוט מבהיל.
והוא נשאר שם?
והוא עדיין שם, נאחז בגלגלי הצלה שלנו. לא מובן בכלל. והמרגלים פגמו בזה.
באמת אנשים לא פגמו בחטא המרגלים.
מה?
הרב בגין הזה באמת. הוא אומר שהאנשים לא פגמו בחטא המרגלים.
הנשים, כן.
הנשים.
נכון. הנשים לא היו בחטא הזה, נכון. ברוב חטאים הם לא היו.
כל הבחינה של ארץ ישראל היה של הנשים.
נכון.
עושה איזה קישור עם כל הדברים של הפרשה, בנות צלופחד.
כן.
בחטא העגל הם גם לא היו?
כן.
הם לא היו.
הוציאו להם, תלשו להם את העגלים.
שעשה מכרצון להם.
כן, הם הרצון, שעשה מכרצון בדיוק. הם הרצון של השם, זה מדרגה גבוהה מאוד. כבר אמרתי לאיזה מישהו, הוא אומר לי, למה אתה אומר שלעתיד לבוא, המלכות עולה לראש הרים. מה תהיה הנהגה נשית בעולם? התחיל לפחד, כן? אבל הם כבר אכלו אותנו, אנחנו כבר לא נמצאים. זה מלבט כזה. אמרתי לו, מה, אתה מפחד מהאנשים כל כך? אז הוא אומר לי, כן, זה פשוט, בלעו אותנו. כן, מסכן, הוא דיבר ממה שהוא חי עם אשתו, כן. אין לו כבר חיים. אז אשתו קלינית, אני רק בלעה אותו, היא אישה בולענית כזאת. אז הוא בא לבכות ככה.
לא, זה לא
מפחק, זה סובל. כן, זה סובל, זה סובל גדול, מסכן. הוא ממש בדיכאון. הוא ביקש אתמול, הוא בא לראות אותי כדי לבקש ממני אם הוא יכול להיכנס לבית חולים, פשוט להירדם שם ושיתנו לו זריקות כעד שימות. אדם בדיכאון כל כך, תראו מה זה, כמה אנשים סובלים, השם ישמור. אז כמובן שניסיתי לעודד אותו, לשמח אותו, יצא ככה בחיוך, אמרתי לו חס ושלום, להפך, זאת אולי האישה הזאת, יש מלא נשים אחרות שהן לא כזאת, אל תיכנס לעניין הזה. אז הוא היה ממש כאילו, זהו, העולם עבוד. ועוד שבשיעור אנחנו אומרים שהכל יהיה נשי, אז הוא אמר, זהו. תסביר לי, אומר לי, תסביר לי מה זה אומר. והמרגלים פגמו בזה, כי אמרו שחז ושלום המניות חזקים מהרצון. מה שעה?
מה קרה שעון?
22. כן, אני צריך לקנות, פשוט לא יצאתי.
זה הזמן לעלות.
כן.
עוד 20 דקות.
והמרגלים פגמו בזה, כי אמרו שחז ושלום המניות חזקים מהרצון, ועל כן אמרו תחילה שבח ארץ ישראל. כן, תיזהר כל אלה שמתחילים במילים יפות, כי אחרי זה הם תוקפים בסוף. אז בהתחלה הם אמרו שבח ארץ ישראל, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פירייה וכו'. ואחר כך סיימו במניעות עצומים לבוא לשם.
אבל.
כן, אבל, כן. אפס כי. כמו שכתוב, אם אפס כי עז העם. כלומר, האנשים שם יותר מדי חזקים בשבילי, אני לא יכול איתם. והערים בצורות גדולות מאוד. כלומר, מה זה אומר במילים מודרניות? הישראלים אי אפשר נגדם. בולים אותך, אתה לא יכול להתחיל עסק, כולם כבר קפצו עליו, העתקים, כל דבר, אתה לא יכול לעשות שום עסקים. אני שומע את האנשים אומרים, פה בצרפת אני עושה עסקים בשקט, הגויים לא מבינים כלום. בארץ ישראל, יש לי רעיון, כבר גנבו לי את הרעיון, עשו מזה כבר משהו באותו יום, בסין. חזקים עליי, יותר מדי. אז המלאק יושב בארץ הנגב, כלומר איזה מין טראומה כזאת שהוא מזכיר לנו. כן. ארץ הנגב, כל העמלק שם יושב. ואמרו דבר והיפוכו. כלומר, איזה מין מקלחת סקוטית קוראים לזה. כן, קר וחם.
מקלחת רמבנית.
כן. כי מה שאמרו, וזה פירייה, זה מורה על גודל הערת הרצון שנעיר שם. הם ירצו להראות את הארץ המוזרה הזאת עם פירות גדולים. אבל בעצם מה זה מראה? שהרצון שם גדול מאוד, לכן הפירות משונים. משונים בגודלם, בגלל שהם בעצם ברצון גדול. כי בכל הפירות ובכל התאוות של זה העולם מלובשים אהבות עליונות ורצונות יקרים דקדושה, רק שצריכים לעלותם כידוע. ועל כן פירות ארץ ישראל שהם מובחרים וגדולים ונפלאים כל כך, זה מורה על גודל הערת הרצון שיש שם. לא סתם הפירות של ארץ ישראל טעימים יותר, גדולים יותר, יפים יותר. למה? כי הרצון האלוהי מתלבש בה. על כן שיבחה התורה את ארץ ישראל בפירותיה דווקא, כמו שכתוב ארץ חיטה וסעורה וגפן וכו'. כל זה מורה להערת הרצון שמאיר שם, ועל כן אתה מקושר יפה מה שאמרו, וזה פירייה, אפס כי עזעם. ראינו שאמרו שהפירות טובים ונפלאים מאוד, שזה מורה על הערת הרצון, אפס כי עזעם, שהמניות חזקים יותר מהם. וזה היה עיקר הפגם והכפירה הגדולה שלהם, שכפרו בחוזק הרצון שיש לו כוח לשבר על ידו את כל המניעות. כלומר, הסיכום שלהם, המסקנה שלהם הייתה הטעות. אנחנו נסיים את הפסקה, והם אמרו ההפך מזה ממש, כי אמרו אפס כי עז העם שהמניעות גדולים וחזקים מהרצון, כלומר, מהקדוש ברוך הוא בעצמו. כלומר, הוא בעצמו, הקדוש ברוך הוא לא יכול נגד הארץ הזאת. עד שאי אפשר לבוא לארץ ישראל מעוצם המניות. לא רק בני האדם, גם הקדוש ברוך הוא בעצמו. כן, נכון. כי אמרו שאין כוח לשברם על ידי הרצון, מה שבאמת הוא להפך. על כן היה הפגם שלהם גדול מאוד וגרמו בכייה לדורות. כן, הנה, מחר, י"ז בתמוז. זה מתחיל משם. חורבן הבית הראשון ובית השני, כן, סנהדרין ק"ד, כי כל קיום בית המקדש הוא כלל עבודת קדושת ישראל הוא על ידי הרצון והחשק בקדושה. כי שם בבית המקדש כל הריחות וכל הקורבנות שעולים לרצון, עולים לכתר, כן, עולים לרצון, כמו שכתוב, לרצונכם תזבחו, הרצון שלכם. וכן הרבה וכתיב אישה ריח ניחוח לשם. וזה אנחנו צריכים לשוב בעזרת השם.
תמנתם? דיברתם?